אנחנו למדנו בינתיים על שני דברים. התורה הזאת בנויה אחרת מאשר תורות אחרות. היא לא בנויה כמו צורה ליניארית, בצורה של שלשלת, שטבעת, תפוסה בטבעת, ומביאה אותך לאיזה תכלית. זה בנוי אחרת לגמרי, אנחנו נראה את זה. יש איזה נקודת על, שאחר כך, שאת הרעיון, אתה צריך לראות בכמה דברים, וכל הדברים האלה מתחברים. אנחנו למדנו דבר ראשון, לכן צריך הרבה לסכם באמצע תורה כזאת, כל פעם צריך לחזור. זה נראה כאילו חוזרים להתחלה, אבל זה לא... זה כמו נקודת מרכז שממנה מתפצלים כמה דברים, ואין איך לכתוב, צריך לכתוב את זה לפי סדר, אין ברירה, אבל זה לא קשור, וכולם, אפשר להתחיל מכל נקודה שהיא, זה כמו עיגול שאפשר מכל נקודה אפשר להתחיל, זה כמו עיגול שעליו בנויים עוד כמה עיגולים צדדיים, חדר מרכזי שיש לו כמה חדרים. הדבר הראשון שראינו פה היה הנקודה של המלכות, ולא דיברנו עליה מספיק. השארתי את זה לאחר כך, ולא יודע אם עשיתי טוב. הנקודה של, שלכל אדם יש מלכות. מלכות זה אומר הנהגה, זה אומר אחריות, אבל לכל אדם יש מלכות, ויש אדם שיש לו מלכות על עצמו, וצריך הרבה רחמים שיוציא את זה מהכוח אל הפועל. זה העבודה הכי קשה. למלוך על אחרים זה יותר קל. למלוך על עצמנו זה הכי קשה. יש לפעמים שבן אדם הוא סורר בביתו, אז הוא יכול לקחת אחריות רק על, רק על הבית שלו, על היחידה המשפחתית שלו. יש אחד יש לו הנהגה על יותר נשמות, עוד יותר נשמות. תלוי בשורש נשמתו, איפה הוא ממוקם, יש משהו שנקרא אילן הנשמות. אם הנשמה שאנחנו מדברים עליה זה כמו גזע, אז כל הענפים שייכים אליו. אם הוא כמו ענף, אז רק הענפים הצדדיים שיוצאים ממנו שייכים אליו. הענפים אחרים כבר לא שייכים. גם אין לו אחריות עליהם, וגם הוא לא מנהיג אותם, וגם הוא לא צריך להוכיח אותם. הכוח להוכיח זה... בוא נגיד אחרת, לפני זה. נדבר על זה שאם מישהו שייך אליך, אתה צריך להדריך אותו ולהוכיח אותו. אבל אתה לא יודע שהוא שייך אליך, ואתה לא מכיר אותו והוא לא לידך. אז באיזה אופן הוא שייך אליך? זו השאלה. זו השאלה המרכזית שלה, עדיין לא נשאלה. באיזה אופן לא נשייך אליך אם אתה לא מכיר אותו והוא לא מכיר אותך? זה דבר לא מובן. אז מה התשובה שאנחנו בדרך כלל, אנחנו יורים מהמותן את התשובות האלה, אנחנו כבר מכירים אותן בעל פה. שהנשמה יודעת, הנשמה מבינה, הנשמה יודעת, מי לא שמע את הדיבורים האלה? ומצד הנשמה, אז אנחנו שנינו קשורים לאותו שורש, ומישהו אחר לא, כן, וכן הלאה. אז בסוף זה יתחבר איכשהו. בינתיים אני לא יודע, אבל זה בדרך כלל כך אנחנו רגילים לומר, כמובן שזה קצת שטחי. הנקודה היא כזאת, הנשמה יודעת, זה נכון שהנשמה יודעת, אבל... אני, שזה התודעה שלי, שזה לא אני האמיתי, שזה התודעה שלי, ההכרה שלי, היא אמורה לדעת את מה שהנשמה יודעת. אז אם יש מישהו שהוא תף פי שלי, מה שנקרא, תחת פיקודי, אז אני אמור לדעת מזה. או אם אני תף פי שלו, אני אמור לדעת מזה. מצד הנשמה, אנחנו מרגישים את האמת. אז למה אנחנו בכל אופן לא יודעים? כי יש שם משהו חסום. זאת אומרת, זה נמצא וזה לא ידוע. איך אפשר לפתוח את זה? איך אפשר להיפתח? יש לנו משהו, יש לנו, עכשיו אנחנו רואים, למדנו על התורה. התורה זה משהו מקביל. גם בתורה יש בדיוק את אותו דבר. בתורה יש קדושה אינסופית, כמו שבנשמה יש קדושה אינסופית. ומי שבעצם, מי שקורא פסוק בתורה, אז הוא אמור... להתחבר לקדושה האינסופית של הפסוק וגם לידע האינסופי שיש בפסוק. יש סיפור על רבנו, על רבי נחמן. יש סיפור, רבי נתן כותב את זה, יש סיפור שהוא כתב את ספר המידות, אז היה אצלו כמה עשרות דפים שהיה כתוב שם איך לצאת מכל המחלות שבעולם. והוא לא נתן להעתיק את זה. זה נשאר את זה אצלו, יכול להיות שהוא שרף את זה אחר כך. ואז הוא אמר, הוא דיבר איתו, יכול להיות שהוא שאל אותו למה הוא לא נותן את זה וזה. הוא אמר לו, מאיפה הוא לקח את זה? איפה הוא לקח את זה? מהגבולות של ארץ ישראל שכתובות בתורה, בתוך הרשימה של הגבולות, ונסע ועלה הגבול ויצא ונכנס, כל זה, שם כתוב כל הרפואות האמיתיות שבעולם. עכשיו, מי רואה את זה שם? ומה הקשר לגבולות של ארץ ישראל? אפשר להסביר על הכל, אפשר לתת את זה דרשה ארוכה, אבל אחרי ככלות הכל את התרופות אנחנו לא נראה שם, אחרי כל הדרשה אנחנו לא נראה שם את התרופות, לכל הבעיות שיש. כי צריך בשביל זה את הגישה הבלתי אמצעית אל הנקודה שנעלמת. בתוך הנקודה הפנימית יש גם דברים יותר גבוהים ממה שאנחנו מחפשים שם, וגם דברים יותר נמוכים ממה שאנחנו מחפשים שם. אני לא בטוח שהשם של הרפואה הוא דבר יותר גבוה ויותר נעלה מהשם של אותה עיר בארץ ישראל שכתוב שם בפסוק. זה לא בטוח. יכול להיות שהמקום בארץ ישראל הוא יותר קדוש מהרפואה. אף על פי כן, אם אתה רואה את הנקודה שממנה הכל נמשך, אז אתה רואה לא רק דברים יותר גבוהים, אתה רואה גם דברים יותר נמוכים, כי אתה רואה את השורש. השורש יכול להוציא הכל. הוא מוציא את הגזע ואת הענפים ואת הפירות ואת העלים, את הכל. גם את העלים הנבולים שיתלו בסוף, הכל בא מהכוח של השורש. יש לנו בתורה נקודה כזאת, ואיך מתחברים לנקודה הזאת בתורה? כמובן שזה לא עניין אינטלקטואלי, איך אפשר להתחבר? תנסו עם שכל למצוא דברים כאלה. בן אדם ברגע שהוא מחפש עם שכל הוא כבר עושה טעות. כי לא את הדבר הזה הוא צריך לחפש, הוא לא צריך לחפש שם את התרופות. הוא צריך לחפש את הקדושה. אם הקדושה תאיר לו, הוא ממנו יראה את הכל, אז הוא יראה גם את זה. זה המשמעות. אז זאת אומרת שהדרך היא לחפש את הקדושה של התורה. זה לגשת, ללמוד תורה, על זה דיברנו. לגשת ללמוד תורה כמו שניגשים לתפילה, כמו שניגשים לשירה, לא כמו שניגשים לאיזה ידע. לגשת עם ביטול, לגשת עם דרך ארץ. אז יש סיכוי, כל אחד לאן שהוא יגיע, שיפתח לו. וזה הסוד של אריכות ימים, כי היא חייך ואורך ימיך שכתוב בתורה. אריכות ימים בתורה זה האין סוף שיש בתורה, קוראים לזה אריכות ימים. אבל העיקר זה נקודה אריכות, זה אריך אנפין, ערך הפיים. יש בתורה את הסוד של ערך הפיים. ערך הפיים ממנו, זה האין סוף שממנו נמשך גם מחילת אבונות וגם הגאולה והישועה וכל הישועות וכל זה. זה יש בתורה. אם בן אדם מתחבר לאריכות ימים הזאת, איך כתוב, וקרה בו והיה עמו, והייתה עמו וקרה בו כל ימי חייו. זה כתוב על המלך, שיש לו ספר תורה, זאת אומרת, יש לך מלכות, אם אתה רוצה שיהיה תוכן למלכות, תהיה קשור לתורה. ומהתורה תקבל, אבל מה? אתה צריך להיפתח לאין סוף שיש בתורה. זה למדנו. עכשיו, על ידי זה הבן אדם נפתח גם לאין סוף שיש בנשמה שלו. הכלל הוא תמיד ככה, יש ישראל אורייתא וקודשא בריך הוא. הצד הגלוי של קודשא בריך הוא זה הצד הגלוי של הנהגת העולם, זה דרך הטבע. ואפילו אם מדברים על עולמות עליונים, אז הטבע של עולמות עליונים. בכל עולם יש את הטבע שלו, אז הוא רוחני, אבל סך הכל זה הצד הגלוי. הצד הגלוי של התורה זה ההלכות, החוקים והמשפטים. הצד הגלוי של הנשמה, של הישראל, זה ההכרה של האדם, כל אחד עם מה שיש לו. אבל בתוך כל אחד מאלה יש את הצד הנסתר. הנסתר שבישראל זה החלק אלוקה. הנסתר שבקדוש ברוך הוא זה האינסוף. והנסתר שבתורה זה הנגיעה של התורה באינסוף, זה האינסופיות שיש בתורה, הקדושה האינסופית שיש בתורה. עכשיו, אם יהודי לומד תורה, החלק הגלוי שלו לומד את החלק הגלוי של התורה, ועל ידי זה הוא יכול לשמוע בכל השם, אז הוא נוגע בחלק הגלוי של הקדוש ברוך הוא. אבל אז, היות שיותר מזה הוא לא יכול לעשות, הוא לא יכול ללמוד עם החלק הנסתר של התורה, של הנשמה, את החלק הנסתר של התורה, כי החלק הנסתר של הנשמה לא התגלה אצלו, החלק הנסתר של התורה לא גלוי לו, ולחלק הנסתר של הקדוש ברוך הוא, כאילו אין לו דרך. אבל הכלל הוא תמיד שלקל גומר עליי, הקדוש ברוך הוא גומר את העבודה. אם בן אדם מצידו הוא עושה את מה שהוא יכול, אז הקדוש ברוך הוא משלים לו את החלק שהוא לא יכול. זאת אומרת, אנחנו צריכים ללמוד את התורה לפי ההשגה שלנו, כל מה שאנחנו לומדים, גם אם נלמד את כל הקבלה כולה, הכי עמוקה, זה החלק הגלוי שבתורה. החלק הנסתר שבתורה זה הדבקות של הצדיקים, איך שהם רואים בכל שורה ובכל אות, בכל רעיון בתורה, הם רואים איך שהקדוש ברוך הוא לבדו הוא וחוץ ממנו אין שום דבר. זה החלק הפנימי של התורה. להפך, אנחנו כשאנחנו לומדים יותר ויודעים יותר, יודעים שיש עוד דברים. במקום לדעת שיש פחות, אנחנו יודעים שיש עוד. זה לא החלק הפנימי, זה החלק החיצוני. אבל אם אנחנו לומדים בתמימות, עם דרך ארץ, עם תחושה של קדושה, מתחברים לחלק שאנחנו יכולים, על ידי החלק בנו שאנחנו יכולים להפעיל אותו, אז כל הפנימיות מתחברת בשעת מעשה. אז החלק הפנימי של הנשמה מתחבר לחלק הפנימי של התורה. שניהם נשארים נסתרים מאיתנו, אבל הם מתחברים. ועל ידי זה גם החלק הפנימי של הנשמה ושל התורה מתחבר עם החלק הפנימי של הקדוש ברוך הוא. אם אפשר להתבטא בצורה כזאת, זה ביטוי קצת לא נכון, אבל זה החלק החיצוני שלנו, זה הביטויים של החלק החיצוני שלנו. אנחנו מדברים בשפה חיצונית, אז ככה זה נראה. אבל כל פנים, אם יהודי מתמסר ללימוד התורה, אז הוא יותר קרוב לזה שהפנימיות של הנשמה שלו תתגלה. ואז יכול להיות שאפילו הוא לא ידע בדיוק מי שייך לשורש שלו ומי לא, אבל הוא יוכל להרגיש עם מי הוא יכול לדבר ועם מי הוא לא יכול לדבר. יהיה לו איזושהי תחושה של דברים הנשמעים, ודברים, כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, מצווה לומר דבר שאינו נשמע, אז זה מתחלק לפי השומע. אתה רואה שני אנשים לפניך, אתה רואה שעם ראובן אתה יכול לדבר, עם שמעון אתה, את אותו דבר עצמו אתה לא יכול להגיד לו. ויכול להיות שהם למדו ביחד באותה כיתה בבית ספר. יש להם את אותה השכלה ואת אותו מקום כאילו בכל ההיררכיה של השכל שלי. הם נראים לי אותו דבר בדיוק. אף על פי כן אני מרגיש שעם זה אני יכול ועם זה אני לא יכול. וזה כבר לא, זה לא שהוא יקשיב לי או שהוא נחמד יותר או משהו כזה. יכול להיות שבדיוק אותו אחד שבשכל אני מבין שהוא לא יקשיב לי, אני מרגיש בפנים שאם אני אגיד לו זה ייכנס. ומישהו אחר דווקא אני יודע שכאילו תעזוב אותו, יתבשל לבד. כשזה ייגמר אז אז יהיה טוב, אבל אל תאיץ בו. מה העניין בזה? העניין זה כבר תלוי בשורש הנשמה. אם בן אדם מקבל את התחושה הזאת, אם היא אמיתית, אם בן אדם מדמיין, אבל אם היא אמיתית, אז הוא כבר יודע, הוא יודע את מי להוכיח, והוא גם יודע על מה להוכיח. לפעמים רואים בן אדם, וזה קורה הרבה, זה קרה על מי סיפרו את זה? שכחתי, אני לא רוצה להתאמץ, אם מתאמצים אז לא נזכרים. אבל ספרו את זה על אחד, זה היה, הוא נפטר לא מזמן, הוא גר בבאר שבע, היה רב גדול. היה, מה? לא, 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 הוא נפטר אחריו. היה נכד של רבי סלמן מוצפי, לא יודע אם מצד האבא או מצד האמא, לא יודע. הוא היה לו את הכישרון על התלמידים שלו, אלה שהתקרבו אליו. התקרבו אליו אנשים רחוקים לגמרי. אז הוא היה לו את הכישרון להגיד, ככה הם סיפרו, להגיד את ה... כאילו... הוא תמיד קלה למטרה, הוא לא אמר לבן אדם משהו שלא היה שייך אליו. וזה בא מהקדושה, זה לא בא מהשכל. אז זה ראינו, שתי נקודות כאלה ראינו בתורה. ראינו את הצד הזה של המלכות ושל המעגלים של הנשמות שנמצאים. אחר כך ראינו את האופן איך ללמוד תורה ומה קורה בנפש אם בן אדם לומד תורה נכון. זה בעצם אחת מהתפילות שלנו, זה שמה שאנחנו כבר עושים שנעשה נכון. זה צריך להיות תפילה גדולה. אז אם לומדים ככה תורה, אז הקושייה מתורצת. הקושייה הזאת שאני לא מכיר אותם ובאיזה אופן הם שייכים אליי וכל זה, נפתח משהו ובן אדם יודע אם הוא יכול לדבר ועם מי לא. יכול להיות ששניהם צריכים ללמוד תורה, גם המורה וגם התלמיד. אבל העיקר מה שהוא מדבר כאן הוא מדבר על המורה, לא על התלמיד. ועל זה למדנו בעריכות, על התורה, על הצמצום שיש בתורה, על העריכות ימים שיש בתורה. זה סיפור ארוך, אנחנו לא נחזור על זה עכשיו. ועכשיו עדיין לא גמרנו את הקטע של התורה, אבל אנחנו כמעט בסוף. ועל כן צריך לעסוק בתורה בפה דייקה. איזה דפוס יש לך? אצלכם זה אותו דבר. זה נון וב, זה נון וב, עוד ג' היא ענקית. לא יודע למה הוא לא חילק אותה לשתיים, כי מבחינת התוכן באמצע מתחלף עניין, אבל אני חושב שזה ככה, זה לא טעות דפוס. זה באמצע עוד ג' אצלי יש התחלה, ועל כן צריך לעסוק בתורה בפה, אני לא יודע. על כן צריך לעסוק בתורה בפה דייקה. כי כשצריכים לקרות את אחד בשמו, צריך לקרותו בפה דייקה. אי אפשר לקרותו בשמו במחשבה באלמה. כן, אי אפשר לקרות את חי החיים בשמו, כי אם על ידי הפה ולא על ידי המחשבה לבדה. זה שאמרו חכמנו, זכרונם לברכה, כי חיים הם למוצאיהם, למוציאיהם בפה, למוציאיהם בפה דייקה, שעל ידי זה זוכה לחיים, כנזכר לאל, שהחיים זה הנקודה האינסופית שיש בתורה. נמצא על ידי עסק התורה ממשיכים אריכות ימים, ואז זוכה לדעת, כי הדעת והשכל הוא בעצמו החיות, כמו שכתוב, החוכמה תחיה את בעליה, כי השכל הוא עיקר החיות, ועל ידי זה הדעת יכולים לקרב ולהוכיח את מי שצריכים להוכיח. יש כאן שתי נקודות, נקודה אחת היא לא כל כך מובנת, שקוראים מישהו בשמו, צריך לקרוא לו בפה, כי אחרת הוא לא ישמע שאתה קורא לו. אבל אם אתה קורא לקדוש ברוך הוא, אז מה זה משנה אם אתה קורא לו בפה או שקורא לו במחשבה? הנקודה הזאת לא מובנת. במקום אחר כתוב ביאור אחר למה צריך לקרוא ללמוד בתורה בפה, כדי לשתף את הגוף, לתקן את הגוף. אם זה רק במחשבה, זה פחות משתף את הגוף. אבל זה לא ההסבר שכתוב כאן. כאן כתוב שאם לא, אם קוראים רק עם המחשבה, אז זה כביכול לא מגיע ללמעלה. זה הסוד של מה שכתוב כאן, אני מתכוון, זה הסוד של ממעמקים קראתיך. שככל שזה בא ממקום יותר נמוך, בעצם עם כוח הדיבור שלנו, אנחנו גם שונים מכל בעלי החיים, כי באופן רשמי רק אנחנו מדברים והם לא, אבל אנחנו גם שווים לכל בעלי החיים, כי בעצם גם הם מדברים. הדיבור אצלהם הוא מורכב בצורה שונה לחלוטין. זה אחרת.
ראיתי איזה קבוצה שקוראת לה ולדלה שלה, והיא ממש ממש, הם ממש דיברו.
כן.
היה שם איזה דו שיח כזה.
כן.
עד שהם עשו אחד את השני.
הקליטו פעם דו שיח של דולפינים, ואחרי חודש השמיעו את זה לאחד מהם. אז ברגע ראשון, שהוא שמע את הכל, הוא מאוד התרגש, אחר כך אחרי רגע הוא נשאר אדיש לגמרי. את הדיבורים האלה הוא שמע כבר... הוא זכר. יש להם גם תדרים כל כך גבוהים שאי אפשר להקליט את זה. הם שומעים מה שאנחנו לא שומעים. ודאי, אבל אוקיי, אבל זה לא דיבור שמורכב בצורה כזאת, כמו אצל בני אדם זה מורכב הרבה יותר. מורכב הרבה יותר. אחרי ככלות הכל, אפילו אם נבין את שפת החיות, זה דבר הרבה יותר פשוט, הרבה פחות מורכב. אבל יש איזה דבר דומה. הדיבור זה מקום הרבה יותר, גם מחשבה יש אצל בעלי חיים, בהחלט. אבל ככל שאנחנו עולים יותר בכוח, ההבדל בין אדם לבעלי חיים הוא הרבה יותר גדול. גם שכל יש לבעלי חיים. כן, ולפעמים יש להם שכל מדהים. לא ניכנס עכשיו לדוגמאות. מחילה. אבל על כל פנים, ככל שעולים יותר לעומק, המעשה של האדם והמעשה של בעלי חיים, או גם כן המעשה של האדם הוא מורכב מאוד יחסית למעשה של בעל חי, בגלל השכל שהוא מכניס בו, אבל המעשים הפשוטים, כמו ללכת, כן? אז ההבדל הוא לא כזה גדול, כן? הוא בדרך כלל לטובת בעלי החיים, לא לטובת האדם. כן? וככל שעולים יותר במקום יותר גבוה, אז ההבדלים הם יותר גדולים. זה המציאות. וכשהבן אדם קורא לקדוש ברוך הוא, הנושא של ממעמקים קראתיך, שכאילו תראה כמה התרחקתי, הקריאה הזאת, הדיבור, הצעקה הזאת, כאילו אני נפלתי לתוך עולם הדיבור. אני מדבר, אני לא חושב. כן, לא אומרים דומם צומע חי חושב, אומרים דומם צומע חי מדבר. אז זה שאני כאן, משם אני צועק, וכשאני צועק ממקום שיותר כואב לי, ממקום יותר, שמרגיש יותר רחוק, אז זה מעורר במקום יותר גבוה. זה הכוונה שצריך לקרוא בפה. אתה גם לא מתעורר, אתה גם לא מתעורר ולא חושב מה קרה ולמה זה קרה. אתה מעביר את זה. ובשביל זה באמת אין לנו שכל. אם היינו שמים לב במכות הקטנות, לא היינו צריכים לחטוף את המכות הגדולות. הקטע השני, מה שקראנו, זה שקשה להשפיע על אחרים אם לא משתמשים עם שכל. כשבן אדם מבין מה שהוא שומע, הוא מקבל חיות. יש לו חשק. אם הוא לא מבין, אם כל הזמן משדרים לאנשים, צריך לציית, צריך לשמוע, צריך זה, אבל אין שכל בדברים, אז הבן אדם מתעייף, הוא לא מתקרב באמת. יכול להיות שבהתחלה זה מקסים לו, אבל רבנו אמר פעם, חסיד בלא דעת זה לא טוב. זה מאוד נדיר אצל רבי נחמן שיגיד על משהו לא טוב. אפילו שהוא לא אמר רע, הוא אמר לא טוב, אבל זה מאוד נדיר. הוא אמר, חסיד בלא דעת זה לא טוב. וזה, בעצם זה פסוק, בפסוק כתוב, איך כתוב? נפש בלא דעת, איך כתוב? מי זוכר את הפסוק? לא זוכר, אבל יש משהו כזה שכתוב שזה לא טוב. אני לא זוכר את הפסוק הזה. עכשיו, את מי אפשר להוכיח? עכשיו מתחיל עוד פרק, כאילו. את מי אפשר להוכיח? יכול להיות שהם כולם משורש נשמתך, אבל לא עם כולם אתה יכול למצוא שפה, כי ברגע הם נמצאים במקום שאין לך שפה משותפת איתם. לפי הדרגה הגלויה של ההכרה של האנשים, והדרגה הגלויה של ההכרה שלך, אתה לא מוצא איתם שפה משותפת, למרות שמהשורש שלך. איך אפשר להוכיח? אז פה יש לנו את אותו רעיון שהיה קודם, רק בצורה הפוכה. קודם אמרנו שכמו שככה, כמה שצועקים ממקום יותר נמוך, צעקה מגיעה למקום יותר גבוה. עכשיו אנחנו לומדים את אותו דבר להפך. ככל שתעלה בתוך עצמך למקום יותר גבוה ותדבר משם, אז הדיבורים יוכלו להגיע גם לבן אדם שהוא נמצא במקום יותר נמוך, מקום יותר שפל. זה ברור? אם בן אדם מדבר מההכרה שלו, אז הוא מגיע להכרה של החברים שלו. כן? ואם ההכרה של החבר נפלה מאוד, והיא מפספסת את ההכרה שלי, אנחנו לא נפגשים, משהו כזה. אז מה עושים? אם אני מדבר מהנשמה שלי, כמובן אני מדבר עם שכל והכל, אבל אם בן אדם עולה בתוך עצמו לנשמה, אז יש לזה את הכוח לעורר את הנשמה של השני.
יש גם סיכוי לפספס, אבל עוד יותר.
ואז, לא. אם זה קרוב לגבוה, אם זה מאוד גבוה, יש סיכוי לפספס. אבל אם זה הנקודה, שם אי אפשר לפספס. אתה מבין מה שאני אומר? פספוס זה תמיד פונקציה של פריפריה. רק פריפריה גבוהה יכולה לפספס קילומטרים. פריפריה נמוכה יכולה לפספס סנטימטרים. אבל הגרעין ההוויה לא יכול לפספס, כי הוא אלוקי. האלוקים לא מפספס. ממילא, אם הוא באמת שייך לשורש נשמה שלנו, אנחנו נקבל, אנחנו נמצא איתו קשר. אז לא, זה תהליך, זה עבודה. זה עבודה. הנקודה היא כזאת, אני סיפרתי פעם סיפור, אני חייב לספר את זה עוד פעם. הרבה פעמים לא מבינים עד שלא מספרים סיפור. שמעתי פה מאחד מזקני ברסלב בירושלים, שמעתי סיפור. הוא בדרך כלל יהודי שלא מספר סיפורים. הוא כל היום יושב ולומד ומלמד ולא מספר סיפורים. רבי משה קרמר, מי שמכיר אותו. הוא לא מספר סיפורים, לא יהודי של סיפורים. אבל את הסיפור הזה הוא סיפר באמצע שיעור, ואחר כך הוא גם הסביר אותו. הוא סיפר שהחוזה מלובלין, היה, הספיק עוד ללמוד אצל המאגי, אבל הוא היה צעיר יחסי. ואחרי זה הוא היה תלמיד של רבי אלימלך. רבי אלימלך נפטר בערך 30 שנה לפניו, 29 שנה. החוזה מלובלין היה, בזמן שרבי אלימלך היה רבי, החוזה מלובלין עדיין היה רווק, ושיתחו אותו עם איזה בחורה, והוא ככה לא הכיר עליה שום דבר לא טוב. אבל כשהם עמדו מתחת לחופה, לפני הקידושים, הוא הסתכל עליה, והוא היה החוזה. הייתה לו ראייה רוחנית. הוא ראה עליה דמות של שתי וערב. והוא ברח. הוא ברח עם הקיטל, עם הנעליים הפתוחות, עם הסרוכים, עם כל המנהגים האלה, בכיס לא היה לו פרוטה. מה?
מה הכוונה בשתי וערב?
הוא ראה עליה צלב. ככה. והוא ברח. זה היה בשבילו ביזיון גדול, כולם שמו עליו קרוס, אמרו שהוא משוגע. והוא ברח מחוץ לעיירה, והוא נכנס ליער. והוא החליט שהוא הולך רגלי לרבי למלך. ככה, איך שהוא עומד ואיך שהוא הולך. זה הנחה גדול. ובדרך, באמצע היער, פגשה אותו איזו אישה והתחילה לפתות אותו. והיא הסבירה לו עם למדנות שזה בעצם לא חטא. אז הוא אמר לה, יכול להיות שאת צודקת, אבל איזה נחת רוח יהיה להשם יתברך מהמעשה הזה? אז פתאום היא הפכה להיות, פתאום הוא לא ראה אותה, היא הפכה להיות כלום, הפכה להיות אוויר. ואז הוא הבין שזה הכל היה דמיון בשביל לנסות אותו. בשביל לנסות אותו ובשביל להוציא ממנו את הדיבור הזה. לא? ואז הוא עמד פעמיים בניסיון. פעם אחת הוא עמד בניסיון על הכבוד האישי שלו, כאילו... הבחורה היא בסוף התנצרה, זה היה הסוף שלה, זאת שעמדה מתחת החופה איתו. בשביל זה הוא ראה עליה את זה. ופעם שנייה הוא עמד בניסיון ביער, שהוא חשב שזה ניסיון, ממנו הסתירו. הוא המשיך ללכת, הוא הגיע לרבי אלימלך, איך שהוא פתח את הדלת, נכנס רבי אלימלך, אמר לו, ברוך הבא יוסף הצדיק. זה הסיפור. עכשיו הוא שאל, כשהוא גמר לספר את הסיפור, הוא שאל, מה לדעתכם הפואנטה של הסיפור? מה הפואנטה של הסיפור? פשטות. מה הפואנטה של הסיפור? מה הפואנטה? השאלה שהוא שאל, איזה נחת תהיה לקדוש ברוך הוא, זה הפואנטה. זה הנקודה. וזה עבודה של צדיק. זאת אומרת, אם מישהו ישאל, אני יודע, איך אברהם נהיה מרכבה למידת החסד? הוא עשה חסדים. עד כדי כך, הוא היה אכפת לו, הוא מסר את נפשו לקרב אפילו עובדי עבודה זרה, הוא הכניס אותם הביתה, הוא לימד אותם שיש אלוקים, הוא הלך למדבר ופתח אוהל עם ארבע פתחים. העיקר בשביל... אז, יש עבודה שאפשר להיות... אבל איך נעשים מרכבה למידת הצדיק, למידת היסוד? אז בפשטות, מה אנשים אומרים? שמירת הברית. אבל מה זה שמירת הברית? שמירת הברית זה לא דבר שעושים, זה דבר שלא עושים, לכאורה. זה לא תעשה. אל תעשה ככה ואל תעשה ככה. זה לא עבודה. זה עבודה של נגטיב, של שלילה. אבל איזה מין עבודה יש לעשות כדי להיות מרכבה לצדיק? להיות מרכבה למידת היסוד. הרי תמיד, עיקר העבודה, הנשמה שלנו לא ירדה לעולם הזה בשביל לא לחטוא, היא ירדה לעולם הזה בשביל לעשות מצוות. למעלה היא גם לא חטאה. וצריך להיות יתרון האור. איזה אור יש בעבודה הזאת של שמירת הברית? הנקודה האמיתית של שמירת הברית זה התמסרות. זה לשאול איזה נחת רוח יהיה להשם יתברך מזה, על כל דבר. זה הנקודה של בוכות דרכיך דעהו, זה ברית, זה לכרות ברית עם השם, זה לא שותפות. העובד על מנת לקבל פרס, עושה שותפות עם השם יתברך. השם מרוויח והוא מרוויח. עושה שותפות. ברית זה משהו אחר, זה כמו ברית נישואין, זה באש ובמים. זה לא בשביל להרוויח. זה שאני רואה שזה התיקון האמיתי שלי, וזהו, אני מתחבר לזה. לכרות ברית עם השם יתברך זה להתמסר אליו עם כל הנשמה. זה עבודה, זה ברור. וזה עבודה, זה תהליך, זה לא איך אתה שאלת, אפשר ברגע אחד, זה לא, זה תהליך שנמשך, זה יכול להימשך כל החיים, וכל אחד, הרב מורגנשטרן המקובל, הוא אמר פעם שלהיות צדיק זה הולך בשלבים, כל אחד מה שהוא תיקן בזה הוא צדיק, כן, זה הסתכלות אחרת מה שאנשים בדרך כלל מסתכלים. אז בכל רמה של התמסרות שאנחנו זוכים להגיע אליה, אז מבחינה הזאת הצדיק שבנו התחיל להתגלות. אם יש נקודות שעדיין אנחנו לא התמסרנו, אז אנחנו יהודים טובים, אבל אנחנו לא צדיקים. זה פחות או יותר העניין. אם בן אדם זוכה להתמסר לגמרי, הבן אדם כזה שמתמסר לגמרי, אז הוא יכול עם הנוכחות שלו להשפיע. יש סיפור על רבי לוי יצחק ברדיצ'וב, שהוציא יהודי משאול תחתית, הוא היה נשוי לגויה, והוא שנא יהודים. הוא היה יהודי, שנא יהודים, והסיפור שלהם, הוא הוציא אותו משאול תחתית, עם מבט ועם ניגון. סיפור ארוך, זה לא המקום עכשיו לספר את זה, כי זה לא, זה סיפור ממש ארוך. אבל על כל פנים, הוא היה צדיק. אז הדיבורים שלו, הניגון שלו, לא משנה מה שהוא אמר, יכול להיות שהוא אמר לו, תביא לי כוס מים, זה הכל פועל אותו דבר. זה הגיע אצלו ממקום של התמסרות טוטלית להשם יתברך. זה עורר אצל היהודי את המקום הזה של להתמסר להשם יתברך. היהודי ההוא סיפר אחר כך, כשהוא ראה את רבי לוי יצחק, הוא נזכר בפחד שנופל על חייל פשוט, שנשלח מדרגה לדרגה עד שהוא מגיע לקיסר בעצמו. ורבי לוי יצחק לא דיבר איתו, רק הסתכל עליו.
אמרת שהפואנטה של הסיפור היה
שהוא
נזכר בפחד שנופל על חייל פשוט.
לא, זה לא נכון, זה לא נכון, זה לא נכון, מצד, זה לא נכון. זה האלוקים הפילוסופי של המחקרים, אי אפשר לעשות בנחת רוח, ואי אפשר. האלוקים האמיתי הוא אלוקים חי, ואם הוא רוצה שיהיה לו מזה נחת רוח, אז יש לו מזה נחת רוח, באמת. זה הסוד שמה שכתוב בתורה, ענה נפשי כתבית יעבית. אני כתבתי ונתתי את עצמי בתורה, וראה את אבקות שבריך וכל אחד. זה באמת פלא, אנחנו לא מבינים את זה בשכל הפשוט. אבל אף על פי כן אנחנו מרגישים שזה נכון.
אנחנו אומרים לעשות נחת לעצרנו,
לעשות רצון בורנו. אז מה ההבדל?
אז כאילו קודם כל צריך להגיע לרמת הנחת ולעשות הרצון?
ולמה על זה כתוב יוצרינו ועל זה בורנו? אני לא יודע. אני חשבתי על זה פעם, אני לא יודע. אני לא יודע, אני לא יודע. יכול להיות שאתה אומר נכון, אני לא יודע.
לא, אני אומר, אני שואל כאילו, כדי לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, אני צריך להוריד את הרצון שלי, שיהיה לי לעשות לא נחת.
בפשטות לעשות נחת זה לשמוע בקולו. ועיקר מה שאנחנו מדברים עכשיו, זה על דברים שבהם לכאורה אין מה לשמוע בקולו. זה לא מצווה וזה לא עבירה וזה לא כלום. ולמרות זאת שהקריטריון הזה יישאר, שאני עושה מה שמביא לו נחת, אחרי שלוש סיבובים זה מביא לו נחת, אבל זה יביא לו נחת. ויש דברים כאלה שבסוף אין כלום. זה עבודה של בכל דרכיך דהו, כל מעשיך היו לשם שמיים, זה לא עכשיו מצווה. אבל ברמב"ם כתוב שמי שהולך עם זה, אז הוא כל הזמן עושה מצוות. אפילו מתי שהוא ישן, אחר כותב. איך יש יותר נחת להשם יתברך? שיהודי קם בבוקר רגוע, או שהוא קם אחרי חצי שעה שינה תרופה כזאת? איך אתה חושב? כן, אז אנחנו הולכים לישון בזמן, כדי שלהשם יהיה נחת רוח. כן, כן, ככה זה. זאת אומרת, על מה אנחנו הולכים לדבר עכשיו? שככל שהבן אדם נמצא במדרגה יותר גבוהה, יכול לתקשר עם מישהו שנפל להסתרה יותר עמוקה. זה בעצם הרעיון פה, אז בוא נראה את זה, כי יש שתי הסתרות. בכלל בעולם יש שתי הסתרות. כשהשם מתברר נסתר בהסתרה אחת, זה ההסתרה שהבן אדם חווה עוד לפני שהוא חטא. עצם זה שהוא בתוך גוף, והוא גשמי, והוא מוקף חוקי טבע, והוא מוקף אנשים שחושבים שהם מנהיגים את העולם וכל זה. גם כן קשה מאוד למוצאו. צריך להיות, אנחנו, גילו לנו חלק מהסודות. אבל אחד כמו אברהם אבינו, אף על פי כן, כשהוא נסתר בהסתרה אחת, אפשר להיגע ולחתור עד שימצא אותו יתברך. זה אפשרי. זה קשה, אבל זה אפשרי. אם בן אדם לא מרמה את עצמו, אם בן אדם רוצה את האמת, למרות שהוא לא מרגיש את האמת, הוא עדיין לא באמת, הוא עוד מרמה את עצמו ומרמה לפעמים אחרים אפילו, אבל הוא חפץ באמת. הוא לא מתכונן להישאר כל החיים שלו בתוך שקר, אז יש לו סיכוי שהוא איכשהו יתחבר לקדוש ברוך הוא, באיזושהי דרגה של אמונה או של רגש, משהו. מאחר שיודע שהשם מדבר נסתר ממנו, אז הוא יודע, הוא משקיע לחפש. אבל כשהשם מדבר נסתר בהסתרה, תוך הסתרה, אם הקדוש ברוך הוא נסתר כל כך, שלא, מישהו אמר לי פעם, היינו שני בחורים בישיבה, ב-770, בישיבה של הרבי. היה לי שם חבר שהיה לו אינטואיציה כזאת, הוא ראה בני אדם קצת יותר עמוק מה שאחרים. אז הוא אמר לי פעם, תסתכל על הרבי. הוא אפילו לא צדיק נסתר, הוא בעל הבית פשוט. הוא מתנהג כמו בעל הבית פשוט. הוא לא צדיק גלוי, והוא אפילו לא צדיק נסתר. הוא מצליח להסתיר את ההסתרה. גם פשוט. מתלבש כמו כולם, אוכל כמו כולם. אני יודע בדיוק כמה הוא אכל, אבל לא משנה. אבל כאילו, ישן כמו כולם. הוא לא לובש שק ואפר. הוא לא ישן על הרצפה. והוא אוכל עם כפית ומזלג, עם סכין ומזלג, כמו אריסטוקרט, וכל זה. האמת שכתוב, בשיחות הר"ן, יש שיחה כזאת. הוא כותב שצדיק אמיתי, הוא בחיצוניות נראה כמו כולם. בן אדם, כי הוא כותב שם דוגמה, הוא מביא דוגמה מארץ ישראל. ארץ ישראל היא ארץ. האדמה לא עשויה מזהב. אבל הקדושה היא אחרת לגמרי. והאמת שהכלל הזה הוא בכל העניינים של הקדושה, זה שיש, הקדוש ברוך הוא מסתתר, והרבה פעמים מסתתר כמה פעמים, ובסוף אפילו, יש אפילו קטעים בתורה שנראים כמו סיפורים. קרה, סיפרו לנו. יש קטעים בתורה שנראים כמו, אני יודע מה, למה גנב משלם כפל? כדי שלא ישלם לו לגנוב אף פעם, עוד פעם. כדי שהוא ירגיש מה שעשו, מה שהוא רצה לעשות לו, הוא ירגיש שעושים לו. כל מיני רעיונות פשוטים כאלה, כל גננת יכלה להמציא עונש כזה. וככה זה בנוי, ואתה לא רואה שום גילוי אלוקות. אתה יכול לעבור על התנך ולעבור על הגמרא, ואתה יכול, אפילו כשאתה לומד ספרי קבלה, אתה יכול למצוא שם איזה פילוסופיה או איזה משהו. היו כאלה שזיהו את הקבלה עם הפילוסופיה, והיו כאלה שזיהו את הקבלה עם כל מיני מיסטיקות אחרות. הבן אדם לא תמיד רואה, כי הקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו בכמה הסתרות כפולות אחד אחרי השני, ואנחנו לא רואים שום דבר. ואפילו אנחנו לא יודעים שיש משהו לחפש. יש אנשים שלומדים תורה, הגיעו כבר ללמוד תורה. חברים שלנו שם. הם לומדים תורה, והם לא יודעים שהם אמורים לחפש את השם בכלל. הם לא יודעים את זה. אבל כשהשם יתברך נסתר בהסתרה תוך הסתרה, דיינו שהסתרה בעצמה נסתרת ממנו, דיינו שאינו יודע כלל שהשם יתברך נסתר ממנו, אז אי אפשר כלל למצוא אותו. מאחר שאינו יודע כלל מה השם יתברך. וזה בחינת ואנוכי אסתר אסתיר, היינו שאסתיר ההסתרה, שלא ידעו כלל שהשם יתברך נסתר, ואז בוודאי אינו יכול למצוא אותו יתברך. מאחר שאינו יודע כלל שצריך לבקש אותו יתברך, כי אינו יודע כלל שהשם יתברך נסתר ממנו, כי הסתרה בעצמה נסתרת כנל. אבל באמת, אפילו בכל ההסתרות, אפילו בהסתרה שבתוך הסתרה, בוודאי גם שם מלובש השם יתברך. כי בוודאי אין שום דבר שלא יהיה בו חיות השם יתברך. כי בלעדי חיותו לא היה לו קיום כלל. אפילו רעיון הבל כמו האתאיזם מקבל חיות מהשם יתברך. כמו שהאבנים והאפר מקבלים חיות, גם הרעיונות מקבלים חיות. גם רעיון של כפירה, וגם הכופר שהגה את הרעיון של הכפירה, הם כולם מקבלים חיות מהשם יתברך. ועל כן בוודאי בכל הדברים ובכל המעשים ובכל המחשבות מלובש שם השם יתברך כביכול. ואפילו הם חס ושלום עושים דבר עבירה. לא רק שזה רעיון הבל, הבן אדם בידיו יקחו משהו הכי קיצוני שיכול להיות. העבירה הכי נוראית שבן אדם עושה אותה. שהוא לא כרצון השם יתברך. עם כל זה בוודאי יש שם חיות השם יתברך. הקדוש ברוך הוא מאפשר את המציאות של עשיית העבירה הזו. אם הוא לא היה מאפשר את זה, זה לא היה יכול להיות. ושהוא מאפשר את זה, המשמעות שהוא מסכים עם זה, אז הוא נותן לזה חיות. הוא לא מסכים שבני אדם יבחרו בזה. פה צריך להבין, איך דיברנו על זה לפני שבועיים? היינו אמורים לדבר על זה לפני שבועיים, דיברנו על זה, אני לא זוכר. בכתר שם טוב, בסוף הספר, קרוב לסוף הספר, כמה דפים מהסוף, כתוב שם לעניין השאלה של הידיעה והבחירה. אז כתוב שם בשם הבעל שם טוב, הבעל שם טוב אמר שהקדוש ברוך הוא יודע במה תבחר, יודע בטוח, יודע מה, מה שאנחנו נעשה, והוא רוצה שנבחר X, שנבחר א' ולא ב', הוא יודע שנבחר ב', והוא רוצה שנבחר א', והוא נותן לנו בחירה אם לבחור במה שהוא רוצה או במה שהוא יודע.
לצדיק יש יותר
כלים
לדעת מה, איזה בחירה יותר
רצויה? לא, הבחירה היא רצויה אצל כל יהודי פשוט. אם בתורה כתוב לבחור בזה, אז הוא בוחר בזה. הוא לא צריך להיות צדיק בשביל זה. הוא לא, לא צריך להיות צדיק. בשביל זה לא צריך להיות צדיק. אבל איפה כאן הבחירה? הבחירה היא, השם יודע שאני אעשה ההפך. אף על פי כן, הוא נותן לי את האפשרות לבחור במה שהוא רוצה ולא במה שהוא יודע. זאת אומרת שזה שהוא יודע שאני אעשה להפך, עדיין לא קושר לי את הידיים, עדיין משאיר לי בחירה. זה משפט לא לוגי לגמרי, אבל זה מה שכתוב שם. אם אני בסוף כן עשיתי את זה, עשיתי את הרע, השתמשתי בכוח שהשם נתן לי לעשות, רק יכלתי עם הכוח הזה לעשות טוב, ואני עשיתי רע. אך שהוא בעלם ובצמצום גדול, זה לא רק בעלם ובצמצום גדול, זה בעלם, זה הנקודה, עיקר הנקודה זה העלם, זה ההסתרה. ההסתרה, אף אחד לא מרגיש, מתי שבן אדם עושה עבירה, תחשבו טוב, כשבן אדם עושה עבירה, הוא מרגיש שהוא עושה את זה עם הכוח של השם? אם הוא היה מרגיש שהוא היה עושה את העבירה? מה פתאום? אולי היה יכול. נכון? אם אני ללכת לעשות משהו עם היד כשאני יודע שהשם בורא לי את היד עכשיו. אם אני מסתובב עם תודעה כזאת, שהרגע השם בורא את היד שלי, בעצם היד שלי לא קיימת. הוא בורא אותה, זה תהליך מתמשך כזה, הוא כל הזמן בורא את היד. עם יד הזאת אני יכול לתת למישהו מכה? זה לא מתחבר. צריך להיות נבזה. כן. רבי נחמן אמר פעם, לתלמידים שלו, לחסידים, הוא אמר, אחרי שאתם יודעים כל כך הרבה, אז זה עבירה כשאתם עושים עבירה. זה קשה להסביר את זה, כי זה סלנג ביידיש, מי שמבין יידיש, מבין את ה... מי מבין פה יידיש? היום יידיש אין פה. לא, אין את זה, זה רק ביידיש. אין את זה, זה מילים עבריות, זה כמו שאומרים... שננברת או ננברת, זה כבר, זה, עבירה זה כמו שאומרים על משהו שזה, למה אתה מקלקל בידיים כמו שאומרים? אז זה קוראים עבירה. זה כמו עבירה לזרוק, עבירה לבזבז. זה כבר עבירה לעשות את העבירה, כי אתה יודע כל כך, אז כבר היית צריך להיות בן אדם כזה שלא היית מסוגל לחתור. זאת אומרת, ואם בכל אופן אני יודע את כל זה ואני מסוגל לחתור, סימן שכל הידע שלי נשאר באיזושהי קופסה במוח, ולא חדר, ולא הגיע, העלמה היא העלמה הנוראית. בתוך הבן אדם בעצמו, יש לו מסכים שלא נותנים לו להרגיש. והתורה היא החיות של כל דבר. העשרה מאמרות שמהם נברא כל דבר, היד שלי, היא נבראת מאיזשהו אות בעשרה מאמרות שבתורה. אז גם תורה יש בתוך היד שלי, וגם היא נסתרת. והתורה היא החיות של כל דבר. נמצא שבכל הדברים ובכל המחשבות, אפילו מחשבה, דיבור ומעשה של עבירה חס ושלום, יש שם גם כן התלבשות התורה, אך שהוא בעלם ובצמצום גדול בבחינת הסתרות. כי עבר ושנה נעשית לו כיתר. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, אתם מכירים את זה? אם בן אדם עבר עבירה, הוא עשה עוד פעם את העבירה, אז הוא מרגיש, זה מרגיש לו כמו היתר, הוא שבר את המחסום הפסיכולוגי. אין לו, הוא שבר את הטאבו. דיינו שעל ידי העבירות הוא מהפך דברי אלוקים חיים, ועושה צירופים אחרים בתורה עד שנעשה מאיסור היתר. זאת אומרת, בתורה כתוב לא תרצח. והוא, נגיד, הוא משנה את הצירופים, אז הוא שם פסיק באמצע, בין המילה לא לבין המילה תרצח. אז כאילו לא, אל תוותר לו, תרצח אותו. כן? וכן הלאה, יכול להיות כל מיני, יכול להיות שהוא הופך מילה, הוא משנה את סדר האותיות שם. איפה הוא הופך את זה? לא בספר תורה, ולא בתורה שנמצאת למעלה, בנפש. בנפש, אצל כל יהודי, כל זמן שהוא לא נגע בזה לרעה, אז בנפש יש לו את כל האותיות של התורה, והוא נרתע מעבירה. וברגע שהוא נוגע בזה, אז יש לו את הכוח של הבחירה, הוא מפרק את זה, הוא מרכיב את זה לא נכון, ואז עד רבה הוא מרגיש כאילו שבסדר מה שהוא עושה. ושזה מזה באה הרציונליזציה שעושים אחר כך. תמיד אחרי שעושים משהו עקום, אז ממציאים אלף סיבות למה צדקתי. עבר, כנזכר לאל, עבר משנה נעשה לו כיתר. וזה בחינת הסתרה אחת. הוא עדיין יודע שיש אסור ויש מותר. רק הוא טוען שמותר. זה בסדר גמור. וכשהשם נדבר נסתר ממנו בהסתרה אחת, היינו בחינה הנעל שנעשת לו כיתר, גם כן קשה מאוד למוצאו, מאחר שכבר נעשה לו כיתר. הבן אדם שהוא כבר בשלב של ההצטדקות, זה מה שקוראים רציונליזציה, בעברית זה הצטדקות. הוא מנפיק סברות כדי להצדיק את עצמו בדיעבד. אחרי שהוא נכשל, יש לו גלריה שלמה של תירוצים. אז גם כן קשה לו למצוא, כי למצוא את השם, זאת אומרת להאשים את עצמו שהוא נכשל. הוא לא מספיק אגון, ולא מספיק כנה, ולא מספיק אמיץ, שלהגיד נכשלתי. אז לא אכפת לו, אז הוא עושה סיבוב כזה, הוא עושה איזה פלפול במוח, והוא מדחיק את האמת, וככה. אבל עם כל זה אפשר לו להיגע ולחתור עד שימצא אותו יתברך. בשלב הזה של ההצטדקות, הבן אדם יכול לעצור ולשאול את עצמו, זה באמת? בעצם כל מחשבה שעולה במוח, אני יכול לשאול את עצמי אם זה אמיתי. רק אני בדרך כלל לא עושה את זה. אבל אם הייתי עושה את זה, אז הייתי הרבה יותר, הייתי הרבה פחות מרמה את עצמי. יכול להיות כמו שאומרים, ב-50% אז הקליפה הייתה יותר חזקה ממני, יותר חכמה ממני. אבל ב-50% אחרים, לפחות, לא הייתי נותן, זאת אומרת, גם כשמרמים אותי, אז לא צריך להיות מרומה כמו טיפש. גם אנשים חכמים אפשר לרמות. אני צריך לבחור להיות טיפש שמרמים אותי עם שטויות. אז אם הייתי יכול לשאול את עצמי על כל דבר, זה אמת? יכול להיות שהייתי מקבל תשובה, לא, זה לא אמת. זה אמת, איך אני יודע? אולי. עצם זה שאני אומר אולי, אז אני כבר לא יכול להצטדק. אני כבר לא... אני לא יודע. אני לא יודע אם זה אמיתי. אז זה כבר דרך לכיוון הטוב. זה כבר התחלה של טוב.
אבל תמיד נכנס את פרוטט.
לא שמעתי. יש שתי רוחות שטות. אני אומר לכם מה שכתוב, זה לא המצאתי. יש רוח שטות שמתפתה לחתום, ויש רוח מפתות, רוח שטות שמגיעה אחרי החטא, מפתה להצטדק ולהרגיש צודק למרות שחטאתי. הרוח שטות של ההצטדקות היא יותר גרועה מהרוח שטות של החטא. כי נגד הרוח שטות של החטא, אפשר לחזור בתשובה. חטאתי, השתתתי, עכשיו אני יכול להיות חכם, אבל אחרי שאני מתחיל להצטדק, פה אני כבר אבוד. לא חטאתי, אז מה אני אחזור בתשובה? אז הרוח שטות של ההצטדקות היא יותר גרועה מהרוח שטות של החטא. זה ברור? אבל גם אם בן אדם כבר נמצא ברוח שטות של ההצטדקות, הוא עדיין יכול לחזור בתשובה. אם הוא ישאל את עצמו שאלה פשוטה, רגע, ההצטדקות הזאת שלך היא אמיתית? יכול להיות שעם זה הוא יצא. אם לא היום, אז מחר, אם הוא יהיה עקשן וירגיל את עצמו למחשבה הזאת, זה אמת? ישאל את עצמו בשקט, אם זה אמת, אז יכול להיות שהוא יתקדם, יכול להיות שהוא יצא מהשקט.
אולי כל הצדקות זה בעצם הדבר לא אמיתי.
נכון, 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 גם זה יעלה לו, אבל הוא צריך לשאול את השאלה. לא, אתה צודק, לא רק שאלה אם ההצטדקות הזאת היא אמיתית, אלא עצם זה שאני מצטדק. כן, בהחלט. על כן, אף שהשם יתברך נסתר ממנו, הוא כבר נעשה לו עבירות כיתר, אם כל זה אפשר שישיב ליבו, זה בעצמו. יהיה אכפת לו על זה בעצמו, על זה שהוא מצטדק. הוא יסתכל על זה, זה כתוב כאן, מה שאתה אמרת. דיינו מה שנפל והגיע לבחינה, נעשה לו כיתר. זה יכאב לו על זה. תראה לאן הגעתי, אני אפילו לא מתחרט. תראה לאן הגעתי, אני כאילו, אני מחליק את הכל. התחלתי להחליק עניינים. הפסקתי לחפש את האמת.
אבל תתעורר ותצעק. אני לא יכול להמשיך עם זה עד בלי די. או שתחזור בגיבול.
מאחר שעל כל פנים יודע מזה שנעשה לו כיתר. הוא לא מדבר על כל החיים, הוא מדבר על כאילו בן אדם תופס את עצמו והוא לא מנסה להחליק. הוא לא מנסה להחליק. יש בן אדם שתפס את עצמו והוא כן מנסה להחליק. בין שני אלה יש בחירה. זה לא גזר דין מן השמיים שאני חייב להחליק כל מה שעשיתי. אבל דע שיש עוד בחינת הסתרה בתוך הסתרה, דיינו שהסתרה בעצמה נסתרת, שאינו יודע כלל ששם דבר נסתר ממנו, דיינו שאינו יודע כלל שנהפך אסלו האיסור להיתר, הוא לא מרגיש צורך להצטדק. רק כל הדברים רעים דומות לו למישור גמור חס ושלום, אין אצלו רע.
קשר לחלק הקודם, נדמה שהיצר לא די משתכלל בזמן האחרון, יש חוסר מודעות, כאילו אני אומר, כן, אני יודע שאני צריך דיאטה, כן, אני יודע שאני צריך זה, כאילו, יש איזו אשמה קטנה, אבל זה לא מפריע להמשיך...
זה עדיין יותר טוב מאשר אחד שאומר שלא צריך. אתה מבין אותי? עדיין יותר טוב. אבל על כל פנים, כאן הוא מציג משהו שלישי, יותר גרוע משניהם. שהוא לא יודע בכלל שיש דבר כזה. היינו, אם חס ושלום, אחר שעבר בשנה, עושה יותר עבירות חס ושלום, אז אין נסתר ממנו אפילו זאת שידע שנעשה לו כיתר. רק שאינו יודע כלל משום נדנוד איסור. אין דבר כזה אסור. אין אסור, מה זה אסור? אסור, אסור, הכל אסור, מכירים את האנשים האלה. הכל אסור. והכל הוא ישר בעיניו, וזה מבחינת ההסתרה שבתוך ההסתרה, שההסתרה בעצמה נסתרת, כן נזכר להיות. ובאמת, גם בתוך ההסתרה שבתוך ההסתרה, גם שם, גם הבן אדם שבכלל, כאילו, לא מגיע לו שום דבר, לא לטוב ולא לרע, שום דבר, הוא לא פוגש כלום, גם שם, גם בתוך ההסתרה, שבתוך ההסתרה גם שם מלובש השם יתברך. השם יתברך נמצא בתוך הלב של הבן אדם הזה, בדיוק כמו שנמצא בלב של הצדיק הכי גדול. ההבדל הוא רק עד כמה מרגישים את הנוכחות שלו. אבל להימצא הוא נמצא בדיוק אותו דבר. באיזה אופן השם יתברך נמצא? דרך מה? דרך אותיות התורה. לא חוץ מהתורה. עם התורה ביחד, השם יתברך עם התורה ביחד, נמצא בתוך אחד כזה שהוא לא יודע מה התורה בכלל. דיינו אותיות התורה, כי בלעדו אין חיות לשום דבר כנזכר לאל. הרי הקדוש כותב, שהשם יתברך יכל לברוא את העולם עם חוקים אחרים לגמרי, בצורה אחרת לגמרי. אפילו חוקים מתמטיים שונים. אין שום מגבלות. יכול להיות... הוא מדבר שם, הוא אומר את זה באותיות של קבלה, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל כל פנים, לעניין שלנו, זה אחד מהחוקים שהשם טבע בבריאה, שהוא לא סתם אחד מהחוקים, הוא חוק חשוב בבריאה, שהבריאה צריכה לקבל חיות מהתורה. זה לא פשוט. הכל בראשית, בשביל התורה, בשביל ישראל. אפשר לתאר את זה ככה, אפשר לתאר את זה, להסביר את זה קצת יותר, כמה זמן עוד יש?
5 דקות.
5 דקות. זה כמו, כמו ביום שישי קצר בחורף, בחמש דקות האחרונים נזכרים שצריך עוד לעשות משהו. בחיים זה גם ככה, תאמינו לי, יש לי כבר זקן לבן, בחיים זה בדיוק אותו דבר. כשמגיעים לגיל 70, נזכרים פתאום שצריך להיות ילד קטן וצריך ללמוד א' ב'. אין מה לעשות, אבל זהו. צריך להסביר את הכל קצת יותר, שיתקבל קצת יותר על הדעת. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בלגלות את מלכותו. איפה זה כתוב? זה גם כתוב בלכותי מרן. השם ברא את העולם בשביל לגלות מלכותו, מקום אחר כתוב בשביל לגלות רחמנותו. במסילת ישרים כתוב בשביל לגלות את טובו. בדרך כלל, רוב המקומות בלכותי מרן כתוב לגלות רחמנותו. לגלות מלכותו. קצלק ברעות אל אמי ורעלמה, כשעלה ברצונו של השם יתברך לברוא את העולם, רוצה לגלות את המלכות שלו. עכשיו, עצם המלכות היא תופעה של אסתר. מלך מנהיג את המלוכה עם דיסטנס, עם מרחק. הוא לא מתיישב עם כל אחד להסביר לו מה ולמה וכל זה. גם ההנהגה שהשם יתברך מנהיג את העולמות, בכל עולם יש את הטבע שלו, ובעולם האצילות יש גילוי אלוקות. בעולם הבריאה כבר יש אסתר. ובעולם היצירה יש עוד יותר אסתר. כל פעם שזה עובר עוד מלכות, אז נוצר דיסטנציה יותר גדול ונוצר עוד תרגום. זה כמו שמישהו קורא חומר מתורגם. אז זה לא אותו דבר כמו שקוראים בשפת המקור. ואם זה מתורגם כמה פעמים, אז ככל שזה עוד פעם מתורגם ועוד פעם מתורגם, זה מתורגם מי שכתב ספר בסינית. אם הייתי יכול לקרוא את זה בסינית, הייתי ממש יכול להזדהות עם הספר. מי יודע לקרוא סינית? אז אחד איזה סיני משוגע שידע צרפתית, תרגם את זה לצרפתית. אחר כך איזה הצרפתי הזה תרגם לאנגלית. ומאנגלית זה עוד תורגם לעוד, מאנגלית הכל מתרגם לעברית מיד. כן? זה עוד סיבוב, דרך עוד 3 שפות. אחר כך אני יודע, אחרי הרוסית זה הגיע לעברית. נו, עכשיו, המנטליות היא כל כך שונה. והביטויים, והכל, זה כבר לא זה. זה כבר לא זה. אבל אצל השם יתברך, כמה שזה עובר צמצומים והסתרות, זה עדיין זה, והתכלית של כל המלכויות האלה, זה שיהיה למטה מישהו, שהוא יהיה מלך. שהוא יהיה אדם. אנוכי עשיתי ארץ, ואדם עליה בראתי. אדם זה אדמה לעליון. במה הוא דומה לעליון? בזה שיש לו בחירה. שיהיה בן אדם שיש לו בחירה, והבחירה שלו, היא לעשות את כל הדרך חזרה, לפענח את כל המשלים ואת כל החידות, את כל הדברים, את כל ההלבשות האלה, להיכנס אל תוכם ולגלות את הנמשל ולגלות, לתרגם חזרה כאילו, את כל הדרך אחורנית, ללכת את כל הדרך חזרה. זה התכלית. מי שיכול לעשות את זה בעיקר, למי שיש את עיקר הבחירה, זה היהודי. היהודי יש יותר בחירה מהגוי בשני אופנים. קודם כל הגוי, יש בחירה על החיים הפרטיים שלו, אין לו בחירה על מהלכים קוסמיים, על מהלכים עולמיים. ליהודי, היהודי יכול לקרב את הגאולה, יכול לרחק את הגאולה, רחמנא ליצלן. יש לו בחירה, הוא יכול לקלקל כביכול לקדוש ברוך הוא את התוכניות שלו. אז זה פן אחד שיש בחירה. חוץ מזה, לגוי יש את המצוות שהוא מחויב בהן, אבל אין לו את הציווי של בכל דרכיך דאהו. אז בחירה יש אף שיש מצוות. איפה לגור, או איפה לחיות, או ממה להתפרנס, הקדוש ברוך הוא מגלגל אותו פה. הוא חושב שהוא בוחר. היהודי, היות שיש לו ציווי בכל דבר להתכוון לעבודת השם, אז יש לו בחירה בכל פרט בחיים שלו. ממש בכל דבר יש לו בחירה, באמת. לא רק שעושים לו כאילו. אז עיקר הבעל בחירה זה האדמה לעליון היהודי, לא הגוי. זה יוצא ככה, אם אנוכי עשיתי ארץ, האדם עליה בראתי, זאת אומרת שהתכלית של כל הארצות, ארץ זה מבחינת מלכות על פי קבלה, התכלית של כל הארצות האלה זה שיהיה בסוף אדם, שהאדם יקבל על עצמו על מלכות שמיים, ושיסיר את ההסתרה. זה התכלית. וכמה, ועכשיו, כל ההסתרות האלה שדיברנו, זה הסתרות מלמעלה, איך שנברא האדם. עכשיו הבן אדם בידיים שם על עצמו עוד כמה הסתרות. עצם זה שהוא נברא פה בעולם הזה, אז הוא מתחת לכמה הסתרות. עכשיו כשהוא חוטא, אז הוא לוקח על עצמו בידיים עוד כמה הסתרות. אבל אחרי כל ההסתרות האלה, יש נקודה בפנים שהיא תמיד נשארת חיה וקיימת. זה הקשר שיש לו עם הקדוש ברוך הוא והקשר שיש לו עם התורה. היא יכולה להתעורר במקרים מסוימים, לפעמים היא מתעוררת כשמכריחים אותו להשתמט. לפעמים אפילו אז היא לא מתעוררת, לפעמים הוא הולך להשתמט בשביל כסף, מיוזמתו. אבל אם יגידו לו שהוא לא יהודי, אז היא יתעורר. לפעמים זה מתעורר מכל מיני סיבות, לפעמים הוא רואה שמתעללים ביהודי אחר וזה מתעורר. שמענו גם סיפורים כאלה. אותו לא זיהו כיהודי, אבל הוא רואה שמתעללים ביהודים, אז היא יתעורר. ולפעמים הנוכחות של צדיק יכולה לעורר. אצל הצדיק, הפואנטה של הצדיק זה איך אפשר לעשות נחת רוח להשם יתברך. זה מתחיל מעבודה קטנה, אבל כשאם הולכים עם העבודה הזאת כל הזמן, הבעיה ששוכחים, זה גבוה מדי, אז שוכחים את זה. בגלל שזה גבוה, שוכחים את זה. אבל אם בן אדם מחזיק ראש, הוא על כל דבר חושב רק איך אפשר לעשות נחת רוח להשם יתברך, בסוף הוא יהיה צדיק, אז העבודה הזאת תגלה אצלו את הנקודה העמוקה הזאת בנפש. את הנוכחות של השם יתברך. תגלה אצלו עד הסוף, ואז כל מי שיתחבר אליו, זה יתגלה גם אצלו. ולכן, אני חוזר למה שדיברנו בהתחלה. ככל שהבן אדם עולה בתוך עצמו למקום יותר גבוה, הוא נכנס יותר לתורה, יותר לנשמה שלו, יותר לקדוש ברוך הוא, אז הוא יכול להוריד את ההסתרה מאנשים שנמצאים במצב יותר נמוך. זה בעצם הנקודה שלמדנו היום. זה פחות או יותר. אנחנו נשאיר את זה פה. שמי יעזור לכולנו שנהיה יותר שמחים.